כן. הרמב״ם כותב בספר המצוות, ככה בנוסח קצת שונה, כתוב גם במשנה תורה עצמו, בעניין מצוות עשה לזכור את מעשי עמלק. אז כתוב ברמב״ם שנצטווינו לעורר איבתו, לעורר בתוכנו, בציבור שלנו, שנאה לעמלק. קצת לנסות ללבן, ללמוד את הסוגיה הזאת ולהבין מה המשמעות שלה. בדרך כלל לוקחים את הסוגיה של עמלק לכיוון של, כל זה דרוש, או אתה יכול לשמוע במקום אחד שעמלק זה גאווה, עמלק זה ליצנות, כל זה כנראה נכון באיזשהו מובן. אבל כנראה שעמלק זה איזשהו סוג של אומה כלשהי, שהייתה קיימת לפחות באיזשהו מקום לפני האדמה. וצריך קצת להסביר, הליצנות היא תופעה אנושית רווחת. לא צריך לנסוע עד ארץ עמלק כדי לפגוש ליצנים. אני לא הייתי בעמלק מעולם, ופגשתי כמה פעמים דברי ליצנות. אז מה בכל אופן הנושא כאן? אז ככה, קודם כל הזכרנו את זה השבוע ביום ראשון, ואני חושב שחשוב לומר את זה. פשוטם של דברים, בתורה שבכתב מבואר שהנורא שבעמלק זה הרצח כעיקרון, כשיטה. כך כתוב בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצדכם מצרים, אשר ככה בדרך, ויזנב בך כל הנחשרים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקי. איך אדם נוהג ככה להרוג אנשים, מה שנקרא בלשוננו היום, אנשים, נשים וטף, חלשים ומזקנים, עייפים ויגעים, והוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. לא הכוונה היא שבאים בטענות על עמלק שהוא לא ירא שמיים. לא יודע אם מצרים היו יראי שמיים, או מדיין היו יראי שמיים. עמלק המיוחד שבו שהוא הורג בלי חשבון, מתוך אכזריות, בלי לפחד. גם כששמואל משסף את הגג לפני השם, אז כך כתוב שם, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים ממך. זאת אומרת, מדובר על אדם שהרג המונים. עכשיו, כנראה לא מדובר על אדם ספציפי שהרג, מדובר על עם, על תרבות, על קהילה, שיש להם מסורת, יש להם תפיסה כזאת, יש להם כזאת התייחסות למציאות, וככה הם פועלים.
זה שונה מהעמים הכנענים האחרים?
בלי ספק. בלי ספק, גם מצד הדין שלהם, וגם מצד התיאור, לא שמענו בשום מקום שעמי כנען היו רוצחים. עובדי עבודה זרה, כן, הקריבו את בניהם ובנותיהם לעבודה זרה, אבל לא רוצחים כשיטה. באמת, ואכן התורה מתייחסת לעמלק בצורה הכי נוראה שיכולה להיות, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כי יד על קסקה, כי מחוי הם חיית זכר עמלק וכו'. אז זה קטן, מתחילת חומש בראשית, אחד הדברים, אחד הנושאים שהתורה מטפלת בהם מאוד חזק, זה סוגיה של רצח. אנחנו אמנם היום נראה לנו לפחות, אנחנו פטורים מזה. אבל עובדה היא שרצח הוא נושא שקיים באנושות, בחברה האנושית, התורה עסוקה בזה בצורה מאוד מאוד רצינית. והנה יש כאן איזושהי תרבות, איזשהו עם, שהעם הזה מכריז ואומר, הרצח הוא השיטה. גם המן שאומנם בפשוטו שנקרא לא כתוב במפורש במגילה שזה שייך לעמלק, אבל נראים הדברים גם מתוך הייחוס של המן האגגי, וגם חזל ככה תפסו באופן פשוט שחמנו, אמנו עמלק, וגם הוא רוצה חמונים. המקום היחיד.
מה קורה שיטה? בלי סיבה?
לא, לא בלי סיבה. לא בלי סיבה.
עם סיבה?
ודאי, אף אחד לא מדובר בתורפים. בתורפים לא צריכים להניש, בתורפים צריכים לשים בכלא. אבל הרצח כשיטה, כפתרון יעיל להרבה בעיות.
מה ההבדל בין זה לבין כל אדום, מואב,
בשום מקום, אני קצת רוצה לפרש את זה היום, אבל בשום מקום לא עשו לא עשו את הרצח כדרך, כחוק. אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה באמת לא נתפס. באמת לא נתפס. אמן עשה את זה כחוק, ודאי. אבל כן, כצורה, כשיטה, כמהלך, ככה נראים הדברים, ככה נראה הדברים בתורה, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, לא מדובר פה על מישהו שיש לו אינטרס קיומי, זאת אומרת, הוא לא מגן על החיים שלו, הוא רוצה להרוויח משהו.
מה היה הסיבה שלו באמת?
אני יודע לשחזר בדווקא, אני לא חושב שזה נעשה בלי שום אינטרס, למרות שבמקום מסוים זה מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, הדבר המפליא ביותר זה שאצל אמן, אצל המלאק, היחס לעם ישראל הופך להיות לדת. שם זה מגיע לשיא. שם זה מגיע לשיא, ובאמת, מה הסיבה? מה מפריע לאמן? אמן הוא צורר כל היהודים. למה?
המלאק מגיע
למדבר,
המקום של
עם ישראל. אני לא יודע אם באמת המלאק פעל שם בלי, המלבין טוען של המלאק לא היה שום אינטרס במדבר, שהוא פעל בלי שום אינטרס. אני לא יודע. לא יודע, זה קשה קצת לקבל את זה, קשה קצת להניח ככה. אבל בכל אופן, אני רוצה קצת לפרש את הדברים. אני אקריא מדרש, אני לא מצאתי פה במניין מדרש תנחומה, אז ביקשתי... צנצלתי הביתה והכתיבו לי את זה, זה כתוב פה בכתב ידי, אבל זה ציטוט פחות או יותר. זכור את אשר עשה לך, כתיב כאן זכור, ובשבת כתיב זכור. שניהם שווים? שאלה? זכור את אשר עשה לך המלאק, וזכור את יום השבת לקשור, שניהם שווים? אמר שלמה, אמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרה לי, ולמה חכמתי אני אז יותר? ואמרתי, כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם. אף על פי שכתוב בשבת זכור ובעמלק זכור אינם שווים. משל למה הדבר דומה למלך שעשה סעודה וזימן את האורחים. נכנס הקערה לפניו מלא כל טוב. נביאו לפני המלך קערה מלאה מיני מאכל טעימים. ואמר זכור פלוני אוהבי. מי שכינח את הקערה אמר זכור פלוני שוני. אמרו לו אוהביו זה הזכרת וזה הזכרת. אמר להם לזה הזכרתי על קערה מלא כל טוב ולזה הזכרתי על קערה ריקם. ככה שבת כתיב בזכור את יום השבת לקדשו ולכבדו במאכל ובמשתה ובכסות נקייה. ובעמלק כתיב זכור את אשר עשה לך עמלק. על מה אתה זכור? על שולחן ריק שנאמר תמחה את זכר עמלק. אז מה כתוב פה? שאת עמלק הקדוש ברוך הוא שונא ואת שבת הקדוש ברוך הוא אוהב, ולכן בשבת אוכלים סעודה ובעמלק הורגים. מה שלמה המלך נכנס פה? אני חושב שיש פה דבר שהוא עיקרון וצריכים לתפוס אותו. אני רוצה למצוא גם, חיכה לזה איזושהי דרך, אומרת, הזכרנו קודם את בעלי הדרוש. בעלי הדרוש זיהו את המלאק עם כל מיני תכונות שמצויות בבני אדם, שהן תכונות שליליות. היה מי שמצא את המלאק בגימטריה ספק, המלאק היא ליצנות, המלאק זה גאווה וכו'. אלה הן תכונות אנושיות נורמליות, ולכן הם נבחרו בדרושים הללו. כי אנשים ניסו למצוא, כיוון שאין לנו... באיזשהו אזור קרוב עם המלאקי שאנחנו הולכים לצאת לגדול למלחמה. אז אם כן, מה המשמעות של זה? אני אעשה למצוא תכונות שאנחנו יכולים לדבר עליהן. מצד שני, ברור שהתורה לא כתבה מחו עם חי את זכר המלאק על היצנות. היצנות היא תכונה אנושית שלילית שצריך להתגבר עליה. לא משתמשים עם הנשק האטומי על כל בעיה. איך אפשר למצוא משהו שזה יהיה באמת רלוונטי ומשמעותי, זאת אומרת, המלחמה הזאת עם המלאק, גם בתקופות שהיא לא עומדת למעשה במובן המלא של המילה, ויחד עם זה להבין שהמלאק זה לא איזושהי מידה באלמה, המלאק זה... אני חושב שיש פה באמת שאלה אמיתית. יש פה נידון אמיתי, אני קצת נגענו בזה ביום ראשון, אני רוצה לתפוס. המלאק באמת מבין ותופס את המציאות בצורה כזאת, שהדרך היחידה להתקיים כאן זה בכוח. המלאק לא מאמין, לא נותן אמון בשום תקשורת, בשום דרך להידבר בין בני אדם. יכול להיות מאוד שאני ואתה נוכל להסתדר, כי האינטרסים שלנו הם לא מנוגדים, עד השלב שבו המלחמה תפרוץ בינינו גם. וזה עניין של זמן. זה עניין של זמן. התפיסה שהמלאק מוביל זה תפיסה שאומרת שהאדם באופן עקרוני הוא חי לבדו. באופן עקרוני האדם הוא חי לבדו. האדם הוא אטום. אטום במובן שאין לו תקשורת עם אף אחד. אין תקשורת אמיתית, אין אפשרות לדבר. כיוון שהפערים ביני לבין הזולת קיימים. אנחנו פוגשים אותם לפעמים פחות, לפעמים יותר. וכל מפגש שלי עם הזולת, אם אנחנו ניקלה לאיזשהו ויכוח, אז הכוח הוא השיטה. וכוח אפשר להפעיל קצת כוח, אפשר להפעיל יותר כוח, ואפשר להפעיל את כל הכוח. כל הכוח פירושו להרוג את הזולת. אין יותר כוח מזה. אין יותר מזה. עכשיו, לא מדובר על, 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 על אדם שהורג כי לא יודע מה קרה. מדובר על אדם שאומר, תשמע, באופן עקרוני, אם אתה שואל אותי מה קורה בחברת בני אדם, אז חברת בני אדם בנויה על מלחמה. אפשר לסייך את זה בכל מיני צורות, בכל מיני ביטויים. אם אני רוצה להשתמש בפתגם המפורסם של אדם לאדם זאב. אין, באמת, אין אמון בעולם. אין אמון בעולם. זו תפיסה. אני חושב שהתפיסה הזאת כתפיסה קיימת בהרבה מאוד מקומות. נראה לי שכל אדם יש בו לפעמים את הקול הזה, או את התחושה הזאת. ואי אפשר לגזור כליה על כל מי שמעלה על דתות האפשרות הזאת. המלאק הוא זה שלקח את הצד הזה באנושות, ושם אותו על השולחן, ומכריז אותו בריש גלי, והופך אותו לשיטת חיים. לשיטת חיים. אותה מלחמת קיום, שאנחנו לפעמים רואים בטבע, בכל מיני מקומות. מבחינת המלאק זה גם המציאות האנושית. לגמרי. לגמרי. והמלאק, באופן עקרוני, לא רואה דרך לקיים דיאלוג עם אף אחד. זו השיטה שלו, זו התפיסה שלו. על זה הוא בנה את, 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 את האסטרטגיה ואת האידיאולוגיה ואת הטקטיקה. עכשיו, אין סיבה, הוא רחוק מלהיות מטורף. הוא רחוק מלהיות מטורף. הוא מחשב היטב את הצעדים שלו ובוחן מתי לעשות מלחמה ואיך לעשות מלחמה. ואפשר להעל את הדברים בצורה יעילה. להילחם בזמן הנכון ובמקום הנכון ולהדפיק מקסימום תועלת. אפשר לכרות בריתות כחלק מתהליך מלחמתי. עד 1942 הברית תהיה קיימת ואחר כך היא כבר לא תהיה קיימת. אפשר להסתדר.
מה ההבדל בין זה לבין
האחר וחותיכי? אני חושב שהאחר וחותיכי הוא השורש של המלאק באיזשהו מקום, אבל איסה באופן כללי לא אומר שהמלחמה היא הדרך. הלכה בכלל תחיה, זה נראה לי ככה, אני חושב שזה דרך קיום לאדם שאין לו מקום. אדם שהוא גולה, אין לו ארץ, אין לו מקום, והוא חי כשודד. אבל ודאי שהמלאק הוא תוצר של איסה, בלי ספק.
בלי ספק.
מה?
תמצית הרוע של עשיו זה המלאק בתקופות שהיה
לא הבנתי.
טוב, על המלאק זה תמצית רוע של עשיו.
כן, כן.
המלאק זה החלאה של עשיו בישמעאל, לא? מחלת מליפז.
מליפז זה תמי מצרים, מבני חן. יכול להיות. אני לא יודע, זה לא כך משנה, אני חושב. אני חושב שבאמת המלאק הוא תוצר, בכלל, כאילו, אני לא, זה הנושא שלי, הוא לא נושא הלכתי כרגע, אבל חשוב לדעת את זה. המלאק זה לא, הלכה למעשה, מלחמת המלאק, המצווה להילחם עם המלאק שייכת רק כשאנחנו, יש לנו מלכות, היא לא נוהגת כשאין מלכות בישראל, והיא גם לא נוהגת כשאין מלכות בעמלאק. זה מצוות עשה של מלחמה, אין מצוות עשה להרוג המלאק פרטי. לדעת הרמב״ם, וככה מן הסתם ההלכה, שאם המלאק עוזבים את דרכם, אז אין עליהם מצוות מחאה, מחייה. המלאק זה עם ספציפי שפועל בדרך מסוימת וקיים בדרך מסוימת. האם יש עם שהוא לא מזרע המלאק, שדוגל באידיאולוגיה שלו, אם חל עליו המצווה או לא, זה שאלה הלכתית מרתקת, אני לא יודע לענות עליה.
אצל המלאק, אבל יש סיבה, אני אומר, אצל האסלאם יש סיבה שמוצאים לה, כאילו לא למצוא
קיום
לשני.
אצל המלאק
יש סיבה או שזה סתם...
אני לא חושב שאדם הולך להרוג סתם בלי סיבה, אבל השאלה היא אם הרצח הוא... ותשמע, יש מצבים שאין בהם ברירה ואנשים מורגים בני אדם. אתה רוצה לראות, אנחנו ראינו בדורות שלנו, ראינו את הדבר הזה בגרמניה בצורה מאוד חזקה. גם סטלין היה איש לא סימפטי. בכלל לא סימפטי. טוענים שהוא הרג אחראי למותם של מיליונים של אנשים, אני לא דבר מלחמות, אנשים שנהרגו מכל מיני סיבות ואינטרסים. אני לא חושב שסטלין היה מסוגל להעביר חוק ולבוא לעם שלו ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, הולכים להרוג את כל הנער והזקן, טף ונשים וכו'. זה לא נדבק, מי שמכיר את האופי הרוסי, זה לא נדבק אליי. זה לא שייך. היה באיטליה, היה אדם, איש רע בפני עצמו, שקראו לו מוסליני, היה הדוצ'ה, המנהיג של איטליה. והיטלר טבע ממנו להפעיל את הפתרון, העיקרון של הפתרון הסופי באיטליה, והוא אמר, לא בא בחשבון. עכשיו, לא מדובר על אדם שבחל בלהרוג אנשים. ותשמע, יש גבול. אני לא יכול לבוא ולעשות סדר כזה שהורגים את כולם. אתה רוצה את פלוני להרוג, יש לך אינטרס, אני אשלח את הראש שלו בדואר. אין לי בעיה. לא מדובר על אנשים נחמדים, לא מדובר על אנשים שבוחלים ברצח. אבל יש מרחק גדול מאוד בלהרוג מישהו, לבין לעשות סדר ולהקים משרד ומשרד בממשלה ושר בממשלה שאחראי על זה ולנהל את הדבר ולכתוב איגרות ולשלוח את האיגרות מתאריך מסוים. בקיצור, זה עולם אחר לגמרי. מה שמונח מאחורי השיטתיות הזו זה תפיסת עולם.
גרמניה
אימות עוד
עם הרבה עמים והיא לא אמרה את זה.
נכון, נכון. לא, בוודאי שיש מפת אינטרסים ומפת שיקולים וכו'. היהודים זה סיפור מסוים. היהודים זה סיפור מסוים, היהודים האויב האמיתי של עמלק. לא בגלל, היהודי הוא האויב האמיתי של עמלק, כי היהודי באמת זאת ההכרזה שלו. ההכרזה האמיתית של יהודי זה אומר, תשמע, העולם הזה הוא זירה אמיתית לגילוי הטוב. הטוב הוא הדבר האמיתי, וזה באמת מציא מהכלים את עמלק. למה זה מציא מהכלים? בגלל שאתה סותר את כל כללי המשחק. ואתה עושה את זה ברצינות. אתה עושה את זה ברצינות גבוהה, אתה באמת מוביל מהלך ומכריז וחוסר ומכריז ומתעקש לומר את זה, העולם הזה הוא זירה של שלום ולא זירה של מלחמה.
טוב וחמלה גם.
עוד פעם.
גם חמלה.
חמלה? אני חושב ששלום... אני חושב ששלום הוא יותר גבוה מחמלה מבחינתה. חמלה זה סתם חולשה, אז אתה רוצה לרחם, תרחם אתה, אני לא. שלום אתה בעצם עוקר את הסיבה האמיתית לקיום שלי. אתה באמת אומר, אפשר לקחת אנשים, להושיב אנשים לשולחן ולסדר את הדברים וליצור ביניהם ידידות אמיתית. זה באמת, באמת אנטיתזה. ליצור מחויבות אמיתית בין אחד לשני, זה באמת עולם שלם של משמעויות. אין פה באמת מקום לפשרות במאבק הזה. חשוב רק שנבין איפה הנושא של המאבק. זה באמת הסיפור. עכשיו, היהודי באמת מרתיח אותו, את המלאק, וזה ממש לא נתפס. לא נתפס, מי שקורא את המגילה, מי שקרא את המגילה עד לפני 80 שנה, היה יכול לחשוב שמדבר פה על סיפור עזוי, שהוא בלתי נמצא, הרבה אמונה היה בשביל להאמין בסיפור הזה. מה זאת אומרת? עלה על דעת מישהו לכתוב כזה חוק? והחוק הוא חוק, החוק תופס, החוק עובר, זה הכוח של המלאק, הוא חזק מאוד, כי המלאק מצליח להעביר את החוק ולהכיל אותו במציאות. אני לא מדבר על הביצוע. אני מדבר על זה שהחוק תופס, זה אומר שזה נורמלי. אנשים מבינים את זה, ואנשים המשיכו ללכת לקניות. המגילה מספרת לך שהעיר שושן נבוכה. זה בטח היה מביך. היו לאנשים שכנים, תחשבו, עד אתמול היינו שכנים, השכן שלי שותף בעסק. ועבדנו ביחד, ודיברנו ביחד על הפוליטיקה, ודיברנו על המדע, על ה... תשמע, האמן הזה עולה, זה טוב, זה לא טוב, יש ויכוח פוליטי, כן, דרכם של אנשים, וממשיכים לעשות עסקים ולשתות יין ביחד. ופתאום, יש פה משהו נורא. משהו נורא, נורא בהחלט. והשורש של הדבר הזה הוא באמת בוויכוח, הוויכוח האמיתי שהתורה... התורה אומרת, פה במדרש שיקרנו כאן, אז מה שעומד האנטיתזה לעמלק זה שבת. כי שבת בעצם לא רק אומרת שאדם מחויב למשהו, או שאדם מרחם על מישהו. שבת אומרת שהבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, היא נועדה לתכלית של טוב. אלוקים ברא את העולם, והוא שמח בעולם שהוא ברא, ולכן שבת שלום. השבת במהותה היא שלום. הדברים האלה כתובים ברמב"ן בפרשת פנחס, מדבר על זה למה אין חטאת בשבת, במוסף של שבת אין קורבן חטאת, כי שבת כולה שלום. זה מילים של סוד, אבל המשמעות של הדבר הזה ששבת מביאה את הרעיון שהקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם ואת העולם כולו כזירה, כמקום שבו הטוב יתגלה. הזכרנו בשבועות האחרונים שיש שני ערכים אלוקיים שקיימים בעולם, אמת ושלום. שלום זה שמו של הקודש ברוך הוא, ואמת זה חותמו של הקודש ברוך הוא, ושתי הערכים האלה, הם השבת מעידה עליהם. השבת מעידה עליהם זה אומר, כשאנחנו שומרים שבת, כשאנחנו מזכירים את השבת, אנחנו בעצם אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא בכוונה תחילה, ומי שברא את העולם עשה את זה מתוך המגמה של הטוב, כי אין לו מגמה אחרת. וכשהוא סיים את בריאת העולם, הוא הסתכל על העולם הזה, ואמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. העולם הזה טוב. והקדוש ברוך הוא קבע יום כל שבוע, כל שבוע יש יום שבו הקדוש ברוך הוא חוזר ומסתכל על העולם ואומר, וואי, איזה יופי. בלשון חז"ל במדרש, דין עניין לי, זה טוב לי. לפעמים העולם נראה יפה עכשיו, לפעמים הוא לא נראה יפה, אבל הולכים קדימה. הולכים קדימה. זוהי התפיסה שהשבת העידה, ואני חושב שזה חשוב לומר את זה, אנחנו הרבה פעמים בורחים, אומרים שהשבת היא עדות על בריאת העולם, הכוונה היא שלא אנחנו, לא, אדם לא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, אלא השם הוא נותן לך כוח לעשות חיל, זה נכון. אבל צריך להוסיף פה עוד נקודה. שהשם עושה את זה במגמה של הטוב. בלי זה עיקר חסר מן הספר. עיקר חסר מן הספר. זה בעצם הרעיון של השבת. מה שכתוב פה במדרש, שאת השבת מזכירים על שולחן מלא, ואת המלאק מזכירים על שולחן ריק. הכוונה היא, המלאק לא מאפשר, הזיכרון של המלאק לא מאפשר לבנות שום דבר. אי אפשר לבנות מכוח תפיסתו של המלאק, אי אפשר לבנות שום דבר. אין, זה רק מוביל לחורבן. זה באמת מוביל לחורבן. שלמה המלך מתאר, ככה המדרש מביא, שלמה המלך מזכיר, אמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני יקרה לי. ולמה חכמתי אני אז יותר? ואמרתי, כי אין זיכרון לחכם ממקסיל לעולם. בעולם בני אדם פועלים כל הזמן. יש להם הרבה חוכמה והרבה טיפשות. מיני בני אדם. כאלה אנשים וכאלה אנשים. כל אחד והאישיות שלו. והשאלה היא, בסופו של דבר, כל מה שבן אדם פועל, הכל במסגרת של המוגבלות שלו, של חוסר היכולת שלו. ומה הערך שלי, אומר החכם, ביחס לכסיל? למה אני יותר, מה אני יותר ממנו? אני פועל כאן במקום הקטן הזה. כל ספר קהלת בנוי על השאלה הזאת. כל ספר קהלת בנוי על הצעקה הזאת. שאדם אומר, אחד הדברים המדהימים ביותר, לפעמים אתה יושב ומלבן איזה עניין, וחושב עליו, ומלבן אותו טוב. עד שאתה מגיע לרגע המעשי, שהדברים נוגעים למעשי, ואז מתברר ששכחת רק פרט אחד. אבל הפרט המשמעותי. זה טבעם של דברים. לא, אני לא מדבר על איזשהו חוק מרפי, אני מדבר על העובדה שאדם הוא יצור מוגבל בעצם הבעייתו. אין לו אופק. האופק שבו הוא יכול ללכת הוא קצר מאוד. התשובה שספר קהלת עונה באמת זה דבר אחד. שכיוון שאדם מקיים מערכת יחסים עם בורא עולם, ואדם יכול להיות מודע לזה שהמוגבלות שלו היא סוג של קביעה אלוקית, זאת אומרת, הקדוש הוא שם אותו במקום הזה, אז בתוך מערכת יחסים עם אלוקים, גם המעשים המוגבלים שלי יש להם משמעות. זה באופן כללי, כל ספר קהלת בנוי על הרעיון הזה. קהלת אומר לאדם, תשמע, תסתכל על המציאות ותדע לך שכל מה שקורה זה דיבור שהקדוש הוא מדבר איתך.
אז סליחה, איך זה קשור למה ש...
של המגבלות? לא, המדרש פה מביא על ההבדל בין המלאק לשבת, הוא מביא את זה שהחכם והכסיל, איפה נמצא ההבדל ביניהם? התשובה היא, הוא נמצא בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא, שהחכם שעליו קהלת מדבר, וזה בעצם המסר של השבת, הוא פונה לבורא עולם ויוצר איתו יחס. וזה גואל את האדם, זאת אומרת, קהלת מדבר על זה שהעולם הוא אבל אבלים. אבל קהלת לא נשאר בזה שהעולם הוא אבל. אדם דתי לא יכול לחשוב שהעולם הוא אבל. בורא העולם ברא את כל העולם כולו ואמר עליו טוב מאוד, ואתה אומר שהוא אבל? אלא הכוונה היא, העולם בלי היחס לאלוקים הוא אבל. אבל אם אתה מדבר, אם אתה פועל בתוך התקשורת עם בורא עולם, ובורא העולם חפץ במציאות ורוצה את המציאות, זה בעצם מה שהשבת אומרת. השבת היא התשובה האמיתית לצעקה של קהלת. בלי השבת אין מקום להבדל בין חכם לכסיל. אז אתה יודע קצת יותר. בוא נגיד, אחד המעלות הגדולות של החכם, שהוא יודע לצפות כל מיני סכנות שעתידות לבוא. ולהיזהר מהם. יש לו סכנה אחת, שאף חכם לא יצליח למנוע אותן, לברוח מבינם. קשה לקרוא לסכנה, כי היא ודאית לגמרי, וזה המוות. זה לא, לא שמענו על אף חכם שהצליח למצוא פתרון לבעיה הזאת. וזה גם לא עומד בתוכניות שלנו, לעשור הקרוב של משרד המדע, אני יודע, לא מתכנן לפתור את בעיית המוות.
אין מקרה.
מה? כן, אין מקווה. אז מה הרווחת שזרחית מתוך, אתה יודע, זה קצת אפילו מצחיק. התשובה האמיתית היא, היחידה האפשרית היא השבת. השבת היא התשובה היחידה. וזה בעצם מה שמרתיח את המלאק. זה מה שמרתיח את המלאק. כשאנחנו היהודים אומרים, תקשיב, הסיפור, חזל אומרים, חזל דורשים, כתוב במגילת אסתר, שמרדכי אומר להתך את כל אשר קראו. כתוב שם, הוא מדבר איתו על בן בנו של קראו. זאת אומרת, מה שמאפיין את המלאק ואת המן, את כל המהלך הזה, זה התפיסה של מקרה. עכשיו, זה לא רק, אפשר לסך את זה בצורה פשוטה, יש פה אמונה בהשגחה פרטית, או אין כאן אמונה בהשגחה פרטית. אני חושב שהדיבור על מקרה הוא לא מקרה. הדיבור על מקרה אצל המלאק הוא לא מקרה, הוא לא רק שהוא לא שמע על השגחה פרטית. הוא בעצם אומר, תשמע, מה שקורה בעולם זה מה שקורה.
חיים זה
בעולם. התשובה, באמת, אתה שואל טוב. אתה שואל טוב, המלאק לא חי, אם הוא היה מלאקי לגמרי, אז הוא לא היה חי. אבל עדיין הוא לוקח את התפיסה של המלאק ושם אותה די חזק, ופועל על פיה. במידה רבה. והתשובה היחידה האפשרית היא השבת. השבת אומרת שכשאתה נתקל בגבולות של היכולת שלך, אתה פעלת לצורך העניין בשביל לעשות את מה... אני אוהב לספר את הסיפור הזה, היה לי חבר יקר מאוד. אדם שהיה רגיל לאכול קצת הרבה, וגם לעשן סיגריות וכו'. ואבא שלו היה רופא, שיאריך ימים אבא שלו, רופא לב. ואבא שלו נדנד לו תמיד שההתנהגות שלו היא לא טובה. יום אחד הוא התקשר אליי החבר, ואמר לי, הפסקתי כבר, אני מתקשר אליך אחרי שכבר שנה שלמה אני לא מעשן, ושנה שלמה אני לא אוכל, מה שנקרא, ג'אנק פוד. ירדתי במשקל וכו' וכו' וכו'. מה לעשות? שבועיים אחר כך הוא נהרג בתאונת דרכים. באתי לנחם, וישב שם האבא ואמר, למה נדנדתי לו? סתם. הוא היה יכול ליהנות מהחיים בשנה הזו. עכשיו, מה התשובה האמיתית? התשובה האמיתית היא שהעובדה, ודאי שהוא צודק. אם היינו יודעים מראש שהוא עתיד למוד עוד שנה, זה המדופה של הציק להשם. מבחינה סטטיסטית, האפשרות שהסיגריות יזיקו לו בשנה הזו, זה לא אפשרות סבירה. אלו מה, שהעובדה שאתה לא יודע שהוא הולך למות, היא לא מקרה. זה המבנה של העולם, ולכן הדבר הנכון מבחינתך באמת נכון. גם אם בסוף הסיפור היה העובדה שהוא כן נהרג. זה המקום, אתה פועל את הפעולה הנכונה, ואתה מתקשר עם בורא העולם. אם אתה תופס שהעובדה שאתה לא יודע היא יד המקרה, ואין מה לעשות, אתה נמצא במקום של מלחמה אכזרית. זה בעצם התפיסה של המלאק. אתה חי במקום שכל הקיום הוא מלחמה.
ואתה נקודה רצונקה
עוד פעם, אם אתה דן על השאלה, האם בן אדם שהולך למות עוד שנה צריך להפסיק להישן, התשובה היא לא. אבל אני אומר, העובדה היא שבורא העולם ברא את האדם בצורה כזאת שהוא לא יודע את העתיד, היא מהותית. והמקום שלך כאדם זה להכריע את ההכרעות מתוך הידיעות שיש לך. והידיעות שיש לך, וממילא המעשה שהוא עשה הוא מעשה מוסרי אמיתי. אתה רוצה להשתמש בשפה שיהיה לך יותר קל להבין, הוא יקבל איזה שכר בעולם הבא. למה הוא יקבל שכר בעולם הבא? לא, זה לא נכון. עוד פעם, אם הקדוש ברוך הוא שם אותי בתנאים כאלה שבהם אני יודע את העתיד, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אפעל בצורה שונה. אני חי בעולם כזה שאני לא יודע את העתיד. ואני צריך לפעול לפי העובדות שלי. פעם התארחו אצלי שתי סטודנטים חילוניים בליל הסדר. הם הגיעו שעה לפני כסת החג, ואני רצתי למטה להביא משהו, אני לא זוכר בדיוק למחסן. נראה לי שהסקית של האגדות, שכחנו להעלות, והייתי בלי אוויר וכו' וכו'. והוא פוגש לי במדרגות ושאלתי, תגיד לי, אם היית יודע שאתה הולך למות מחר, גם היית תורח כל כך עליה לסדר? אז אמרתי לו, בוא נדבר על זה לך. סתם בשביל שאני אוכל להמשיך לשרוד, שאני... חשבתי את זה בבוקר, חזרנו מהתפילה וחשבתי מה לענות לו בסעודת היום. אמרתי לו, אתה צודק? בלי ספק, אם הייתי יודע שמחר אני אמות, אז לא היו פרחים בשולחן הסדר. לא נורא. הייתי מקיים את המצוות כמובן, אבל... לא היו פרחים, יש דברים יותר דחופים. קרו מקרים בהיסטוריה שאנשים עשו ליל הסדר בלי פרחים. אבל העובדה שאני לא יודע את העתיד, היא חלק מהסיפור. וככה אני פועל. זה המקום האמיתי שבורא העולם יצר בשבילי. זה המקום האמיתי שבורא העולם יצר בשבילי. לחיות בתנאים שאני לא יודע מה יהיה מחר. והסטטיסטיקה אומרת שאני לא עתיד למות מחר. זה מספיק. זה הדבר הנכון. ככה נכון לפעול. עכשיו, אם אני מסתכל על המציאות כמציאות של מקרה, פירושו, אתה נמצא בזירה שהכלים שיש לך הם מועטים. חבל לפספס שום כלי. האדם שבא מולך ומגביל אותך במשהו, הדבר הנכון הוא להרוג אותו. שוב, אם אפשר להסתדר, למה לא? אבל בגדול, הדבר הנכון הוא להרוג אותו, בגלל שאתה נמצא בכמות המשאבים שלך, היא חסרה. אתה נמצא במלחמה עקרונית. ודאי שאין טעם לתת אמון בזולת, זה רעיון עיוויים בתפיסה של המלך, לתת אמון בזולת שהוא ינהג איתי ידידות. על מה? על איזה בסיס? למה שהוא יהיה טיפש? אם אני לא טיפש, אז למה שהוא יהיה טיפש? אז באופן עקרוני, הקיום על ליבד המלך הוא קיום של מלחמה מתמדת. ובמלחמה, כמו במלחמה. והמלך רוצה להכיל את התפיסה הזאת ולפעול על פיה, ועד הסוף. המקריות זה אומר שאין שום דבר מהותי במה שקורה, חוץ מהעובדה, חוץ מהמחיר שאתה משלם. הייתה תאונת דרכים והאוטו שלך, חלילה, האוטו נפגע. אתה משלם מחיר. המחיר שאתה משלם הוא מחיר אמיתי, אבל שום היגיון אין במה שקרה. כך קרה. קרה שהוא נהרג וקרה שהוא חי. קרה שהוא משלם והוא מרוויח. כל המציאות היא מקרה, היא מציאות חסרת פשר. זה הרעיון של המלאק. אני לא רוצה להשתמש בשם המפורש, איך לקרוא לזה. אבל יש איזה שם רווח מאוד בעולמנו, איך קוראים לתפיסת עולם שבאמת אין שום פשר למציאות. סתם, ככה זה. ככה זה. ומה שעומד מנגד זה השבת. מה שכתוב פה במדרש, שהשבת היא הדבר היחידי שמאפשר לבנות מתוך התפיסה של שבת מקרינה, התפיסה של אמונה, היא מאפשרת לבנות בניין, ליצור שולחן מלא. ליצור איזשהו דבר בעל פשר. ועל הדבר הזה, ואני רוצה לעשות פה את הסדר, המלחמה הזו, המאבק האמיתי, עד כמה אמונה יש לבני אדם, אומר ירמיהו הנביא על הדבר הזה, עקוב הלב מכל ואנושו ומי ידענו. אין אדם בעולם שיכול להגיד שהאמונה שלו היא שלמה, ואין אדם בעולם שאין לו אמונה בכלל. תמיד אנחנו נמצאים במאבק, תקרא לזה ככה, או במאמץ לחזק את האמונה יותר ויותר. אבל על זה התורה לא אמרה מחו עם חי את זכר המלאק, ולא כיד על כס קם מלחמה להשם במלאק מדור דור. זה עניין של תפקיד החיים של בני אדם, להתחזק באמונה. אחד עושה את זה יותר טוב, אחד עושה את זה פחות טוב. אשרי הזוכה. אשרי הגבר אשר, אשרי האיש אשר יפתח באשר. או ברוך הגבר אשר יפתח באשר. וכן הלאה. אבל אם יש מישהו שעושה את העדר אמונה, עושה את החילוניות, או נפלצי המילה בלי חוונה, עושה את החילוניות כשיטה, כעיקרון, אז אצלו, בעולם שלו, הרצח הוא השיטה, הוא הדרך, וזה עולם של חורבן. על זה אין ברירה. פה אין מקום לפשרות. חז"ל דורשים, כתוב בפרשת בשלח, כי יד על כס קה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז חז"ל דורשים, כס, כתוב, זה צריך להיות כיסא, והאלף חסרה, ויוד קה זה שם הוויה חסר. שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שיכלה זרעו של עמלק. מה זה הכיסא שלם? השם שלם והכיסא שלם. אני חושב שהפירוש של הדברים הוא כך. יש ויכוח אחד שיש לנו עם המלאק, זה עם השם שלם או לא. זה ויכוח אחד. זאת אומרת, זה, באמת זה אומר, האם פורע העולם ברא את העולם, והוא מוביל את העולם אל הטוב וכו', כל מה שקשור לצד, לקדוש ברוך הוא, זה ויכוח אחד עמוק ועצום וגדול שיש לנו עם המלאק. אבל יש עוד ויכוח. האם הכיסא, האם יש כיסא לקדוש ברוך הוא או לא? במחילה, זה צריך לעשות את זה כוויכוח בפני עצמו, זה שתי נושאים? התשובה היא שכן, כי מי שיגיד לך שהשם שלם לבדו, זה לא מספיק. צריך גם להבין שהכיסא שלם. מה? הכיסא זה העולם. מלכות שמיים, אבל מלכות שמיים זה הארץ. הארץ היא מלכות השמיים. זאת אומרת שמלכות שמיים מוזכרת אצלנו על המלאכים. המלאכים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אנחנו שרים את זה באזור חג השבועות, אבל במקום ובכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. באופן כללי אנחנו מאמינים במלכות הארץ. הקדוש ברוך הוא מלך על כל הארץ והוא מולך פה. אנחנו, אתה רוצה, תגיד, אנחנו מקבלים כאן את מלכות שמיים. הוויכוח העיקרי, הנפקמין העיקרית בוויכוח עם המלך היא לא על השם שלם. אלא האם הארץ, שהיא הכיסא של השם, היא שלמה, היא ראויה לשמה או לא. זה הנפקמין, כי המלך לא פועל בעולם, בעולם העליון. אנחנו גם לא נמצאים שם עדיין. אז על זה לא, לא על זה, על זה אין סיבה לריב. זה אפשר לדחות את המריבה ליום אחר. אבל הוויכוח האמיתי, המלחמה להשם בעמלק מדור דור, היא על השאלה הזו, האם הכיסא שלהם או לא. אנחנו מאמינים בזה שהכיסא עתיד להשתלם. הכיסא עתיד להשתלם פירושו שהעולם, כמו שאנחנו מכירים אותו, הולך אל שלמות. יש טעם להשקיע בו, יש טעם לבנות בו. יש טעם ליצור שולחן מלא. זה דבר מפליא הדבר הזה. השבת, כשאנחנו עושים שבת כל שבוע, אנחנו עושים שבת, וכאן כתוב במדרש שזה האנטיתזה, כנגד הזכורת אשר עשה לך המלך, זה זכורת יום השבת לקדשו. פירושו, אותה בריאת עולם שהקדוש ברוך הוא ברא בשישה ימים, שהיא כולה העולם הזה. מה שכתוב בתורה. חז"ל אמרו שהגיהנום נברא ביום הזה וכו', יש עוד הרבה דברים נוספים. יש סוגיה בפסוחים שלמה, מתי נברא האש, הגיהנום וכו', יש כמה וכמה דיונים בעניין הזה. אבל הצורה הפשוטה של הדברים בחומש בראשית זה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימים את העולם שלנו. וגן עדן שעליו מדובר שם נמצא בעולם שלנו, והנערות המוזכרים שם הם נערות מוכרים. פגשתי אנשים שהיו בנערות הללו.
גן עדן?
הפרץ הכי דקל.
לא, בגן עדן
הם לא היו. לא, בגן עדן הם לא היו. אבל התורה רוצה להגיד לך שגן עדן צריך להיות שם. או במקום אחר, הוא עבר לכאן כנראה. אבל הוא, הכל מדובר על הארץ שלנו. ועל הארץ שלנו יש ויכוח גדול מאוד. הוויכוח הזה הוא ויכוח שאין בו פשרה. ככה לפחות המלך מבין. המלך מבין שהפתרון היחידי לבעיה הזאת זה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים. היה מי שטען, זה דברים, זה דברים שנראים אמת, שתכונתו של המלך שהוא מגיע תמיד כשעם ישראל חושב או מתכנן לייחס בארץ ישראל ולבנות מחדש את החיים שלו. זה קרה בפעם הראשונה בדרך בצאתכם ממצרים, שהלכו בדרך לארץ ישראל. זה קרה בפעם השנייה, כשדיברו על לבנות את בית שני, עזרא סופר וכו', ואז המלך בא פעם שנייה. וזה קרה בפעם השלישית. שעם ישראל חוזר, באמצע הדרך לחזור לארצו, ולבנות את הארץ מחדש. ואז המלך הגיע. הסיבה לזה היא כי כשעם ישראל רוצה להקים את הכיסא פה, כל מה שעם ישראל מדבר על העולם הבא, אז המלך עדיין רגוע. הוא יכול להתמודד, זה מרגיז אותו, זה מרגיז אותו בהחלט, אבל הוא לא יוצא מהכלים לגמרי. אבל כשמתכננים לבנות את הארץ כאן, לבנות פה בעולם הזה מקום שיהיה ראוי להשארת השכינה, מקום שיהיה ראוי לשם שלם, זה כבר מוציא אותו מהכלים לגמרי. זה, באף אגב דיור לא חזה, מזלי חזה. ככה הוא כותב אותו רשע. היטלר כותב שבימים ההם הוא כבר כתב, הוא אומר, כתבתי הרבה חומר נגד היהודים, ודיברתי עליהם וכו', אבל עדיין לא ראיתי איך נראה יהודי אמיתי. כאן היהודי מהמזרח. והלכתי ברחובות העיר וינה, שם לא היו מצויים בדרך כלל יהודים שנראים כמו יהודים. וראיתי משהו, צורת אדם מוזרה כזאת. והרגשתי שהאדם עולה לי לראש, ולא הבנתי למה. ושאלתי את אחד מידידה, אמר לי, אתה לא יודע, זה יהודים. ככה הם נראים. הוא לא יודע שזה יהודי, אבל זה בעדה לתדם לראש. אמר פעם מישהו שאם היה לנו אמונה במשמעות של יהודי כמו שהיטלר הבין, אז היינו נראים יותר טובים. אבל מה שברור שהמלחמה פה היא מלחמה על כל הקופה. המלחמה על כל הקופה. השאלה היא, בגדול היא השאלה היא הזו. האם אנחנו מאמינים בזה שבורא העולם ברא את העולם, והעולם הזה נועד להיות מקום לגילוי שכינה. החיים כאן בעולם הם מקום שאפשר לגלות גילוי שכינה, והזכרנו כאן שגילוי שכינה קורה על ידי שני דברים עיקריים, שזה אמת ושלום. לא ברור לגמרי, נעסוק בזה אולי בשבוע הבא קצת יותר. וחתימת המגילה כתוב שם, שבאיגרת של מרדכי היא דברי שלום ואמת. לא ממש ברור מה פה הדברי שלום באמת באיגרת של מרדכי. למי, השלום מתייחס למי. צריכים לפרש את זה. אבל על כל פנים, מה שברור ששלום באמת הם שני דברים שהעמלק לא יכול לתפוס. הוא לא יכול לתפוס אותם. זה מלחמה חזיתית עם כל מה שהוא מכיר. והמלחמה הזאת היא על כל הקופה. ככה הוא תופס. אז כל עוד הוא יושב בשקט, אנחנו לא רגילים לרוס לחפש אויבים. אבל היו מקרים שבהם הוא התעורר ולא הייתה ברירה. ככה זה היה. ועל הדבר הזה, זה כאן כתוב פה, זה דבר נפלא מאוד המדרש הזה, שאנחנו מזכירים את השבת על קערה מלאה, שולחן מלא כל טוב. פירושו, השבת נותנת פתח לבנות חיים של שיש בהם משהו, שיש בהם בניין שלם. ואילו המלאק לא מאפשר לבנות כלום. כל הבניין שהוא בונה הוא בעצם חורבן. הוא בעצם קערה ריקה. אני יכול לבנות, איך אומרים, המלאק יכול לבנות הרבה מאוד כוח הוא יכול ליצור. אבל כל הכוח הזה הוא כוח שנועד למלחמה ונועד להרוג ונועד להרוס אין מקום לבניין אמיתי. ובורא העולם ישמור אותנו באמת חשבים בקליפת אמן המלאק. אני לא מדבר על המלאק עצמו, אבל שהשם ישמור אותנו מאותה אחיזה של אם רוצים לשמוע את המילה הנכונה, באמת מה איפה המלאק נאחז, יש דבר שנקרא ציניות. הציניות זה נקרא תעזור. יש לזה הרבה גרסאות, יש לזה נוסח אשכנז, זה נוסח ספרד. אחד הנוסחאות להגיד את זה, זה הכל נגייס. שום דבר לא רציני. זה נוסח אשכנז, נוסח ליטא, מה שנקרא. הכל נגייס. יש לזה גם נוסח פוילין, אני יודע, בכל המקומות תמצא את. כל המשפטים האלה יכולים להיות נכונים בהקשר מסוים. זה נכון שיש נגיעות אנושיות. אני אומר שאין מקום שאין בו נגיעות אנושיות. אבל אין מקום שאין בו גם אמת. זאת אומרת, האמת מורבבת, אפשר לדבר עם האחוזים הם 80-20 או 20-80. אבל אדם, סתם אדם שאין לו, אחד אמר לי, אתה יודע למה פלוני בעניין הזה הוא נגד פלוני? בגלל שפלוני אמר לו, לא, כל הבעיה נפטרה. אני אראה לך שאדם קם בבוקר, ואומר לעצמו, אני אלך עכשיו לרדוף את פלוני, כי באיזה סכסוך קודם הוא אמר לי משפט כזה וכזה. מדובר על אנשים רציניים, מדובר על אנשים שקמים כל בוקר ומניחים תפילין. גם אנשים שלא מניחים תפילין הם בני אדם. יש להם איזושהי מחשבה. מה הוא חושב? אין טעם להתייחס. זה כפירה. בעיניי זה כפירה. בעיניי זה לקחת את כל המציאות, את כל הכיסא, ולא להשאיר אותו חצי, אלא לרסק אותו ולפורר אותו לגמרי. לפורר אותו לחלוטין. זה נכון שהכיסא עדיין לא שלם. אנחנו מצפים עדיין להשלמתו של הכיסא, אבל יש משהו. יש טעם לקום בבוקר ולעסוק ביישובו של עולם. אנחנו לא הולכים לבנות בניין של קערה ריקה, אנחנו הולכים לבנות קערה שלמה. והדבר הזה, השורש שלו הוא זכור את יום השבת לקדשו, ופירושו האמונה בזה שבורא העולם כאן, בעולם הזה, מדבר איתנו. שנזכה תמיד, תמיד, תמיד לדבר איתו יתברך, ולעסוק באמת והשלום אהבו. חנן לבן הקש רואה את הרוצה, חזור פה לזה כוס ישראל, תלכו בורד תאו, נצבו את שני מרד, אמר חופת אמן צדקוי, יבדיל תרחו ביעדי, לסגדי ויסגדי שמי רבו, ועוד מאוד עם רוח ירוסי, 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 ועוד מאוד עם רוח ירוסי,